שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף סמכת ממסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. היום יש לנו נושא מורכב של נותן טעם לפגם, נראה שתי סוגיות בעניין הזה, ובגלל המורכבות נעשה את זה לאט לאט וזה ייקח לנו 19 דקות. אני מתנצל מראש, אבל בשיעור הזה הייתי מאוד צרוד, מקווה שבכל זאת אפשר להבין. לפני שנתחיל רק נזכיר מה זה נותן טעם לפגם ואז נתקדם. הנושא שלנו זה כשיש תערובת של איסור ויתר, אז יש שני דרכים לבטל את האיסור. או שהטעם של האיסור לא מורגש, כלומר שהוא לא נותן טעם, אמרנו שחזל הגדירו את זה שכשלא יודעים אחרת, אז הכוונה היא שזה בטל ב-60, או גם אם הטעם כן מורגש וזה לא בטל ב-60, אם הטעם שהאיסור הוסיף לתערובת פוגם בתערובת, זה נקרא נותן טעם לפגם, אז ראינו אתמול שורה ארוכה של מוראים שאמרו שנותן טעם לפגם לא אוסר את התערובת. זאת ההגדרה של נותן טעם לפגם, ועכשיו נחזור על עוד שתי נקודות שראינו אתמול, ואז נתקדם לדף שלנו. בהתחלת הדף של אתמול ראינו שרב יהודה אמר בשם שמואל, שנותן טעם לפגם זה נחשב פגם, דווקא אם מיד בהתחלה שהוא יתערב ביתר זה פגם. אבל אם בהתחלה הוא לא פגם, ורק בהמשך הוא פגם, בגמרא זה נקרא השביח ולבסוף פגם, במקרה כזה, כיוון שבהתחלה הוא לא פגם, ואז הוא כבר אסר את התערובת, זה שאחרי זה קרה משהו ואז הוא פוגם, זה לא מתיר את התערובת. זה הכלל של רב יהודה בשם שמואל, וראינו לזה דוגמה בחומץ שנפל על גריסים. שאם הוא נופל על גריסים רותחים, אז הוא פוגם אותם מיד והתערובת מותרת. אבל אם החומץ נפל על גריסים קרים, כך שבהתחלה זה לא פגם וכל התערובת נהייתה אסורה, ורק אחרי זה הרתיחו את התערובת ואז החומץ פוגם את התערובת, כאן לפי שמואל אנחנו אומרים שהתערובת עדיין אסורה וזה לא נחשב נותן טעם לפגם, כי צריך שמההתחלה הוא יפגום את התערובת. זאת נקודה אחת מאתמול. דבר נוסף שראינו אתמול לקראת סוף השיעור, זה שההתר הזה של נותן טעם לפגם הוא בעצם נתון במחלוקת תנאים. מי התנאים? ראינו ברייתא שבאמת רבי שמעון אומר, כמו כל האמוראים שראינו, שנותן טעם לפגם מותר, אבל רבי מאיר מחמיר ואומר שנותן טעם לפגם אסור, וגם ראינו את המקורות שלהם. רבי שמעון לומד שמותר מנבלה שסריחה, שגם היא מותרת באכילה מהתורה, ורבי מאיר למד מהצורך להכשיר את הכלים של המדיינים, שמן הסתם הם כבר לא היו בני יומן, והטעם שבהם היה פגום, שאפילו שזה טעם פגום זה עדיין אסור, אז מכאן שנותן טעם לפגם אסור. עכשיו איך רבי מאיר התמודד עם המקור של רבי שמעון לנבלה שסריחה? רבי מאיר סובר שבאמת נבלה שבהתחלה לא הייתה מסריחה, כלומר הייתה אסורה באכילה, ורק בהמשך היא הסריחה, היא באמת לא אסורה. מה שהתורה מתירה נבלה מסריחה זה דווקא כשמההתחלה הייתה מסריחה. ממילא אומר רבי מאיר אותו דבר בתערובת, כיוון שהאיסור הזה תמיד היה אסור, אין לנו מקור ללמוד שכשהוא מתערב עם היתר, פתאום האיסור עצמו נהיה מותר, כי דבר שהיה אסור מההתחלה, זה שהוא נהיה פתאום פגום, לא פתאום יתיר אותו. עד כאן מה שראינו אתמול. שוב, ראינו את רב יהודה בשם שמואל, שהיתר של נותן טעם לפגם, זה דווקא כשהוא פגם את היתר מיד, ולא כשרק אחרי זה הוא פגם. וראינו שכל היתר הזה נתון במחלוקת הנעים, רבי שמעון באמת מתיר, אבל רבי מאיר אוסר, והמקום היחיד שבו הוא יתיר דבר פגום, זה רק אם מההתחלה לא רק התערובת הייתה פגומה, אלא איסור עצמו כבר היה פגום, כמו נבלה שתמיד הייתה מסריחה. רק אז רבי מאיר מתיר, אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה כשהאיסור עצמו לא פגום, אלא שהוא רוצה לפגום את התערובת. במקרה כזה אומר רבי מאיר שאי אפשר להכשיר. עד כאן מה שראינו אתמול, ואפשר לסכם שבינתיים אתמול ראינו בעצם שתי דעות. דעת רבי מאיר זה שנותן טעם לפגם עדיין אוסר, ודעת רבי שמעון זה שנותן טעם לפגם מותר, אבל כמו שאמר רב יהודה בשם שמואל, בתנאי שהוא פגם מיד ולא שהוא פגם בהמשך. אלה שתי הדעות שראינו אתמול. היום נרצה לצרף לזה דעה נוספת שתחלוק על רב יהודה בשם שמואל, וזאת דעה שנותן טעם לפגם מותר אפילו שהוא פגם רק בהמשך ולא מיד בהתחלה. עכשיו אם נצרף את הדעה הזאת לשתי הדעות שראינו אתמול, יוצא שיש לנו סקאלה של שלוש דעות אפשריות. נאמר את הדעות עכשיו בלי לומר את השמות שלהם, ואז נציב את השמות. השיטה הכי מקלה זה שנותן טעם לפגם מתיר את התערובת אפילו שהוא רק פגם בה בהמשך ולא מיד בהתחלת התערובת. שיטת הביניים, שזה דעת שמואל מאתמול, זה שנותן טעם לפגם מתיר אבל רק אם הוא פגם מיד בהתחלת התערובת ולא רק בהמשך. והדעה הכי מחמירה זה שנותן טעם לפגם לא מתיר את התערובת בכלל, בין אם הוא פגם בתערובת רק בהמשך ואפילו אם הוא פגם בתערובת כבר בהתחלה. נזכיר בסוגריים שלפי הדעה הזאת אנחנו נתיר איסור פגום רק אם האיסור עצמו היה פגום מההתחלה ולא אם הוא פגם רק שהוא יתערב בתערובת. אז יש לנו שלוש דעות אפשריות, מעכשיו בשביל לקצר נקרא להם שיטה א', ב' וג'. א' זה הכי מחמיר, ב' זה הביניים וג' זה הכי מקל. ועכשיו המשימה שלנו בדף הזה זה לראות מה סוברים רבי מאיר ורבי שמעון. כלומר, האם המחלוקת שלהם היא מחלוקת קיצונית, כלומר שרבי מאיר בדעה א' ורבי שמעון בדעה ג', או שהמחלוקת שלהם היא פחות קיצונית ואז יש לזה שתי אפשרויות, רבי מאיר ב' ורבי שמעון בב', או רבי מאיר בב' ורבי שמעון בג'. אלה שלושת האפשרויות שנראה, שוב, א' מול ג', א' מול ב' או ב' מול ג'. אלה שלושת האפשרויות התיאורטיות, ועכשיו נראה מה בפועל סוברת הגמרא. הגמרא. הגמרא בעניין הזה מביאה שתי דעות, אולה ורבי יוחנן, אבל עוד לפני אולה ורבי יוחנן, כבר מהמקורות שהגמרא הביאה למחלוקת, שהזכרנו אותם בהקדמה ואתמול, גם מהם אפשר להסיק משהו לגבי השאלה, איפה רבי מאיר ורבי שמעון, א', ב' או ג'. אז נתחיל באותה מקורות, ואז נראה את אולה ורבי יוחנן. כמו שהזכרנו מקודם, המקור שהגמרא הביאה לרבי מאיר זה מכלי מדיין. שם ברור שאם הכלי כבר לא בן יומו, אז הוא פוגם את האוכל שישימו בו כבר על ההתחלה. ובכל זאת זה המקור של רבי מאיר שנותן טעם לפגם אוסר, אז מכאן שרבי מאיר הוא נמצא באלף ולא בבית. כלומר שכשהוא אומר שנותן טעם לפגם אוסר, זה אפילו שהוא פגם כבר על ההתחלה ולא רק שהוא פגם באמצע. זה לגבי המקור של רבי מאיר מכלי מדיין. עכשיו גם לגבי התייחסות שלו למקור של רבי שמעון, כלומר שרבי שמעון למד בנבלה שסריחה ורבי מאיר אמר הזה שזה מותר דווקא אם היא תמיד אתה מסריחה, גם ההתייחסות הזאת אנחנו רואים שלפי רבי מאיר, אם איסור התערב עם היתר, כשהאיסור עצמו לא היה פגום ורק עכשיו הוא פוגם את היתר, אז שוב זה לא משנה אם הוא פגם את היתר מיד או רק בהמשך, בכל מקרה זה לא נחשב פוגם וזה נשאר אסור. אז לפי המקורות האלו, ברור שרבי מאיר הוא באלף. עכשיו, מה לגבי רבי שמעון? המקור של רבי שמעון כאמור זה מנבלה שסריחה. מכאן רבי שמעון למד שלמרות שהאיסור עצמו עוד לא היה פגום, כיוון שעכשיו הוא פוגם את התערובת, כל התערובת מותרת. מהמקור הזה קשה להכריע האם רבי שמעון סובר כבית או כגימל, כלומר האם זה מותר דווקא כשהוא פגם מיד או שזה מותר גם כשהוא פגם באמצע. אז עד כאן בעצם הדעה הראשונה בגמרא, זאת הדעה שהביאה את המקורות למחלוקת, שלפי הרבי מאיר ברור שהוא מאלף, לגבי רבי שמעון לא ברור לנו מה הדעה הזאת סוברה. ועכשיו אנחנו סוף סוף מתחילים את הסוגיה שלנו ונראה עוד שתי דעות מה סוברים רבי מאיר ורבי שמעון, ואלה הדעות של אולה ושל רבי יוחנן. דעת אולה, בניגוד למה שאמרנו מקודם, זה שרבי מאיר לא באלף אלא בבית, וממילא רבי שמעון הוא בגימל. כלומר שלפי אולה, אם מדובר שזה פגם כבר מההתחלה, כולם יודעים שזה מותר, וכל המחלוקת רק שזה פגם באמצע, רבי מאיר מחמיר ורבי שמעון מקל. דעת רבי יוחנן לעומת זאת כן, כמו שאמרנו מקודם, שרבי מאיר כן באלף. ולגבי רבי שמעון, האם הוא בבית או בגימל, רבי יוחנן עצמו לא אומר במפורש, והגמרא מתלבטת בזה ונשארת בתיקו. אז אלה שלושת הדעות, ויצא שבסך הכל ראינו גם את כל שלושת האפשרויות שיכולות להיות בין רבי מאיר לרבי שמעון. אפשרות הביניים של בית וגימל עלתה בדברי אולה, אפשרות הביניים של א' ובית, והאפשרות הקיצונית של א' וגימל עלתה בדברי רבי יוחנן ובדברי הסתמא דגמרא שהביאה את המקור לרבי מאיר. ועכשיו, אחרי שראינו את האפשרויות השונות בהם רואים, ננסה לראות מה דעת התנאים. אז בעניין הזה הגמרא מביאה שלושה מקורות, ברייתא, משנה באורלה ועוד ברייתא. משלושתם היא מנסה להוכיח את דעת רבי יוחנן שרבי מאיר הוא באלף, כלומר שהוא מחמיר אפילו שספגם כבר בהתחלה. לגבי רבי שמעון, בשתי הראיות הראשונות זה לא ברור, מהראיה השלישית ברור שרבי שמעון הוא בבית ולא בגימל. את שתי הראיות הראשונות הגמרא תדחה, אבל את הראיה השלישית נקבל. אז נתחיל בראיה הראשונה. את הראיה הזאת רב חגא מביא כקושיה על אולה עוד לפני שהגמרא הביאה את רבי יוחנן, וזה נמצא בשורה השישית בעמוד א'. הברייתא שהוא מביא מדברת על אותה דוגמה שהזכרנו במשנה של חומץ שנפל על גריסים, ורב חגא בקושיה שלו מניח שמדובר בחומץ שנפל על גריסים רותחים, ממילא כשהחומץ נופל עליהם הוא פוגם אותם מיד, ובברייתא שם יש את המחלוקת בין רבי מאיר לרבי שמעון, שרבי מאיר מחמיר ורבי שמעון אוסר. אז הנה אנחנו רואים שרבי מאיר הוא בשיטה א', כלומר שהוא מחמיר אפילו שהאיסור פגם מיד ולא רק בהמשך. אז זאת ראיה אחת נגד אולה ולטובת רבי יוחנן, אבל מיד דוחה את זה אולה, שאל תעמיד את הברייתא שמדובר בגריסים רותחים, אלא תעמיד שמדובר בגריסים קרים, ורק אחרי זה מרתיחים אותם. ממילא לפי זה זה מקרה שזה רק פוגם בהמשך ולא על ההתחלה, ובזה רבי מאיר מחמיר, כלומר שיטה ב', ואז לפי זה רבי מאיר הוא בבית, כלומר הוא מחמיר דווקא כשזה פוגם באמצע, והוא לא באלף, כלומר שאם זה פוגם כבר מההתחלה, גם רבי מאיר מודה שזה לא אוסר את התערובת. אז את הראיה הראשונה דחינו, ועכשיו נראה את הראיה השנייה שאותה מביא רב עמרם קצת אחרי אמצע עמוד א'. הראיה השנייה זה ממשנה באורלה, שמדברת על עיסה שנפל לתוך האיסור, אבל האיסור הזה גרם לה להחמיץ יותר מדי וזה פגם אותה. איך זה קרה? בהתחלה נפל שעור לתוך האיסה והחמיץ אותה כמו שצריך, לא יותר מדי, אבל אחרי זה עוד פעם נפל לשם שעור, והפעם זה היה שעור של תרומה, אז עקרונית זה אמור לאסור את כל האיסה לזרים, אבל כיוון שזאת הפעם השנייה שנופל לשם שעור, זה מחמיץ את האיסה יותר מדי, אז זה נקרא נותן טעם לפגם, ובאמת המשנה אומרת שזה מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון. רבי שמעון אומר שהאיסה מותרת, כי נותן טעם לפגם לא אוסר, אבל רבי מאיר אומר שזה אוסר. והרי שם מדובר שכשהשעור של התרומה נפל, הוא מיד פגם את האיסה, לא רק בהמשך, ובכל זאת אנחנו רואים שרבי מאיר מחמיר, אז הנה שוב ראיה לרבי יוחנן שרבי מאיר הוא באלף ולא בבית, כלומר שהוא מחמיר גם כשהאיסור פגם את האיסה מיד. עד כאן הראיה השנייה, אבל רבי זיירא דוחה את הראיה הזאת, והוא אומר, יכול להיות שבאמת רבי מאיר ורבי שמעון לא נחלקו בין א' לבית, אלא בין ב' לג', כלומר שבאופן כללי רבי מאיר מחמיר רק אם האיסור פגם בהמשך, אבל אם הוא פגם מההתחלה, גם רבי מאיר מקל, ומה שכאן ביצר רבי מאיר מחמיר, זה לא בגלל שהוא סובר שנותן טעם לפגם כזה אוסר, אלא פשוט כי הוא סובר שזה בכלל לא נחשב נותן טעם לפגם. למה זה לא נחשב נותן טעם לפגם? הרי החמצנו יותר מדי את העיסה. מסביר רבי זרע, נכון שזה פוגם את העיסה מהאכילה, כלומר שלא נכין מזה לחם, אבל עדיין אפשר להשתמש בעיסה בשביל להחמיץ עיסות אחרות. לכן רבי מאיר אומר שזה בכלל לא נחשב פוגם, ולכן במקרה הזה הוא אוסר אפילו שזה פגם כבר בהתחלה, אבל באופן כללי הוא בבית ולא באלף, כלומר אם זה פגם כבר בהתחלה, הוא לא אוסר. זה התחייה של רבי זרע. אז מתיים הבאנו שתי ראיות, נחזור אליהם שוב, כי הראיה השלישית משלבת בין שניהם. הראיה הראשונה הייתה מהחומץ שנפל על הגריסים, כשהנחנו שזה נפל על גריסים רותחים, לכן זה פוגע מיד, אבל דחינו שזה נפל על גריסים קרים. הראיה השנייה הייתה מהסעור של תרומה שהחמיץ יותר מדי את העיסה והוא החמיץ אותה מיד, אבל גם את זה דחינו כי אולי שם רבי מאיר אוסר לא כי הוא סובר שנותן טעם לפגם כזה אסור, אלא פשוט שזה לא נחשב פגם כי אפשר להשתמש בה לדברים אחרים. אז אלה שתי הראיות הראשונות, ועכשיו הראיה השלישית. הראיה השלישית מובאת 5 שורות לפני סוף עמוד א', והיא ברייתא שמשלבת את שתי הראיות הקודמות. כלומר, בסיפא מובא המקרה של הראיה הראשונה, של החומץ שנפל על הגריסים, וברייתא מובא המקרה של הראיה השנייה של שני השעורים שהחמיצו יותר מדי את העיסה. אז אלה המקרים, וגם שם מובאת המחלוקת של רבי מאיר ורבי שמעון. עכשיו, כיוון שמדובר בעצם באותם ראיות שהבאנו מקודם, אז מיד אומרת הגמרא שאפשר לדחות את הראיות באותם דחיות שהבאנו מקודם. אז מה הגמרא הוסיפה בזה שהביאה כאן את הראיה השלישית? מסבירה הגמרא שכאן בברייתא יש תוספת שאין בשתי הברייתות הקודמות, שבגלל התוספת הזאת אנחנו חייבים להסביר שהברייתא סוברת כמו רבי יוחנן, כלומר שהמחלוקת היא בין א' לב', ולא כמו אולה שהמחלוקת היא בין ב' לג'. מה זאת התוספת? התוספת מובאת ברישא לגבי המקרים של שני השעורים. המקרה שדיברנו עליו בברייתא הקודמת זה שקודם נפל שעור של חולין, כלומר שהוא לא אסר את העיסה, ואחרי זה נפל השעור של התרומה שזה פגם את העיסה, וניסינו לומר שזה אוסר כמו רבי יוחנן, כלומר שזה אוסר אפילו שזה פוגע מיד, ודחינו ואמרנו שאולי זה אוסר כי זה לא נחשב לפגם בכלל. זה מה שאמרנו מקודם בראייה השנייה. אבל כאן בברייתא יש תוספת. הברייתא אומרת, מה יקרה במקרה הפוך? כלומר, לא שהשעור של התרומה היה שני והוא זה שגרם להחמצה המיותרת, אלא להפך, קודם כל נפל שעור של עיסה והחמיץ אותה כמו שצריך, ממילא הוא לא פגם בה והוא אוסר את העיסה לזרים, ורק אחרי זה נפל שעור נוסף, הפעם לא של תרומה, אלא של חולין, והוא גרם לזה ששני השעורים ביחד גורמים להחמצה מיותרת וזה פוגם את העיסה. מקרה כזה זה בעצם מקרה של השביח ואחר כך פגם, כלומר המקרה הביניים שלו אנחנו מדברים שזה לא פגם בהתחלה אלא רק בהמשך. ומה אומרת הברייתא? שבמקרה כזה לפי כולם העיסה נשארת אסורה. אז הנה מפורש בברייתא שאף אחד לא סובר את ג', כלומר אין דעה שסוברת שגם אם זה פגם באמצע זה אוסר. ממילא חייבים לומר שהמחלוקת היא בין א' לב', כלומר רבי שמעון שמקל הוא בב' ורבי מאיר שאוסר הוא באלף, ובזה חנו כמו רבי יוחנן וכמו אפשרות בתוך רבי יוחנן שהמחלוקת היא בין א' לב', כלומר רבי מאיר באלף ורבי שמעון בב', כלומר רבי מאיר אוסר גם כשזה פגם מההתחלה, ורבי שמעון סובר שכשזה פגם מההתחלה זה לא אוסר כי נותן טעם לפגם לא אוסר, ורק אם זה פגם באמצע זה אוסר, ויוצא שבעצם רבי שמעון הוא כמו רב יהודה בשם שמואל שראינו אתמול. בזה הגענו לשורה התשיעית בעמוד ב', סיימנו את עיקר הדיון לגבי המחלוקת של רבי מאיר ורבנן. מה שנשאר לנו בסוגיה הזאת מכאן ועד קצת אחרי אמצע עמוד ב', זה סוגריים קצרים שבהם נברר משהו לגבי הברייתא שהזכרנו עכשיו. בברייתא שהזכרנו עכשיו, הזכרנו שיש שני דינים, אבל האמת היא שיש שם שלושה דינים. שני המקרים שכבר הזכרנו בברייתא זה שהתרומה נפלה ראשונה ואז לפי כולם זה אסור, ומקרה שני זה שהתרומה נפלה שנייה כך שהפגם היה מיידי, ובזה יש את המחלוקת שרבי מאיר אוסר ורבי שמעון מקל. אבל כמו שאמרנו, הברייתא מביאה מקרה שלישי, שלכאורה הוא בעצם זהה למקרה שעכשיו אמרנו. המקרה השלישי הוא לא שהשעורים נפלו אחד אחרי השני, אלא ששני השעורים נפלו בבת אחת. גם במקרה הזה, כיוון שהפגם הוא מיידי, יש את אותה מחלוקת בין רבי מאיר לרבי שמעון. עכשיו על זה שואלת הגמרא, למה צריך להביא את המקרה הזה? הרי הברייתא כבר אמרה לנו את המחלוקת בין רבי מאיר לרבי שמעון כשהפגם הוא מיידי, אז למה צריך להוסיף את המקרה שבו הם נפלו ביחד? על זה עונה הבעיה שזה לא נכון לומר שהפגם כאן הוא מיידי. הרי כששעור נופל לעיסה זה לא מחמיץ אותו מיד, זה לוקח למשל שעתיים, ועכשיו ששני השעורים נפלו ביחד אז ההחמצה הטובה נעשתה תוך שעה, שזה בעצם שבח, ורק אחרי זה, כיוון שהשני שעורים, שניהם המשיכו להחמיץ ואז קרה הפגם. אז היינו יכולים לחשוב שזה לא נחשב פגם מיידי, אלא השביח ואחר כך פגם, ואז גם רבי שמעון אמור לאסור. לכן מחדש את הברייתא שגם במקרה הזה רבי שמעון מקל. ולמה באמת הוא מקל? כי אומר רבי שמעון, מתי אני אומר שכשהשביח ואחר כך פגם זה אוסר? זה רק אם מה שגרם להשבחה ואחרי זה לפגם זה האיסור. אבל כאן מה שגרם להשבחה זה לא רק האיסור, אלא הצירוף של שני אסורים, המותר והאסור. ממילא אומר רבי שמעון, כמו שאני סובר בתחום אחר שאיסורים לא מצטרפים ביחד בשביל לאסור, אז כל שכן שאני סובר שהתר ואיסור לא מצטרפים ביחד בשביל להשביח, שזה מה שיגרום לאיסור. לכן גם במקרה הזה רבי שמעון מתיר, וזה החידוש של הברייתא בזה שהביא את המקרה ששני אסורים נפלו ביחד. בזה הגענו למילים הוא אחברה, וסיימנו את הסוגיה הראשונה להיום, הבירור של מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון. הסוגיה השנייה גם היא ממשיכה את הנושא של נותן טעם לפגם, והיא מדברת על אכבר. כלומר, מה קורה אם אכבר נופל לתוך שחר, ואין בשחר פי 60, כלומר אי אפשר לבטל את האכבר מבחינת הכמות, אבל ודאי אכבר זה דבר שהוא מאוס על כולם, אז לכאורה זה אמור להיות מותר מצד נותן טעם לפגם, אפילו שאין פי 60 בשביל לבטל אותו. זה לכאורה, ובכל זאת מספרת הגמרא למקרה כזה שבו רב אסר. אז למה רב אסר? הרי כאמור זה לכאורה נותן טעם לפגם. על זה נראה בגמרא שני כיוונים, כשהכיוון השני מתפצל לשתי תשובות. הכיוון הראשון, שזה מה שחשבו תלמידי רב ששת, זה שפשוט רב סובר כמו רבי מאיר שנותן טעם לפגם אסור, ולכן העכבר אוסר. זה הכיוון הראשון, אבל גם רב ששת וגם רב לא אוהבים את זה, ולכן הם אומרים שבאמת גם רב סובר כמו הלכה שנותן טעם לפגם לא אוסר, ובכל זאת רב אסר את העכבר משתי הסיבות הבאות. תשובה אחת של רב ששת, הוא אומר שבאכבר וגם בכל שאר שמונת השרצים יש חידוש מיוחד של התורה שהם אסורים למרות שהם מאוסים. כלומר, הרי ברור לכולם שאכבר זה דבר מאוס ואף אחד לא רוצה לאכול אותו. למרות זאת התורה אוסרת לאכול אותו, אז כנראה שבאכבר יש דין שאסור לאכול אותו אפילו שזה מאוס. ואת החידוש הזה נרחיב שלא רק שאוכלים את האכבר בפני עצמו זה כך, אלא גם כשאכבר נופל לתוך שחר, אפילו שהוא פוגם את השחר, גם כאן יש את החידוש של התורה שאפילו שזה פגום זה אסור באכילה. זאת התשובה של רב ששת, ונראה על זה שתי הערות, ואז נראה את התשובה הבאה. הערה אחת, שהגמרא מחלקת בין אכבר העיר לאכבר הכפר, כלומר אכבר בעיר הוא באמת מאוס, אבל אכברים שבשדות דווקא מלכים היו אוכלים אותם. הערה שנייה, הגמרא שואלת, אם אתה אומר שבאכבר אין שום עניין שהוא יהיה ראוי למאכל, כי ממילא אף אחד לא רוצה לאכול אותו, אז למה הדין הוא לגבי התומעה של שמונת השרצים שהם מתאמים רק כשהם לחים ולא כשהם יבשים? הרי אם זה לא משנה אם זה ראוי לאכילה או לא, אז שיתאמה גם כשזה יבש, אפילו שזה לא ראוי לאכילה. עונה הגמרא, זה שזה מתאמה דווקא כשזה לח ולא כשזה יבש, זה באמת לא קשור בכלל לראוי לאכילה. אלא זה נלמד ממה שכתוב במותם, שהם צריכים להיות לחים כמו שהם היו כשהם מתו, וזה לא קשה על מה שאמרנו שמבחינת איסור האכילה, זה לא משנה אם זה פגום או לא, בכל מקרה זה אסור. הגמרא אגב מביאה ראיה למה שאמרנו שהחלוקה בין לח ליבש לא קשור לשאלה אם זה ראוי לאכילה או לא, מזה שהחלוקה הזאת קיימת גם לגבי שכבת צרע, והרי שם ברור שזה לא קשור לראוי לאכילה או לא, אלא שם יש לימוד מיוחד, אז גם בשרצים זה לא קשור לראוי לאכילה, אלא גם שם יש לימוד מיוחד. עד כאן הערות לגבי התשובה של רב ששת, למה רב אסר את השחר שאליו נפל העכבר, אפילו שהאכבר הזה נותן טעם לפגם. התשובה השנייה זה של רב, הרב עצמו אגב מתלבט האם לומר כמו תלמידי רב ששת או לומר הסבר אחר. ההסבר האחר שהוא מציע זה פשוט שההנחה שלנו לא נכונה. עד עכשיו הנחנו שהאכבר הוא נותן טעם לפגם בשחר, אבל מציע רב, אולי זה לא נכון. אולי זה שיש שם אכבר דווקא מכה קצת את החריפות של השחר, וזה דווקא עושה טוב לשחר, ולכן זה לא נחשב נותן טעם לפגם, ולכן רב אסר את השחר, זאת התשובה של רב. אז ראינו את התשובה השנייה, ועכשיו גם לגבי התשובה הזאת נראה כמה הערות ובזה נסיים. הערה אחת שואלת הגמרא, האם אשר רב הציע שהאכבר דווקא נותן טעם לשבח, האם זה נכון דווקא בשחר או גם בחומץ? על זה הגמרא מנסה לענות מסיפור של רב כהנה שאסר גם אכבר שנפל לחומץ, אבל הגמרא דוחה את הראיה הזאת, ונסביר את זה לפי רבנו שמואל שמובא ברבנו יונה ולא כמו רשי, ששם רב כהנה אסר כי האכבר היה כל כך הרבה זמן בחומץ, עד כדי כך שהוא התפרק לגמרי. אז אולי דווקא שם, כיוון שהוא היה כל כך הרבה זמן, זה נותן טעם לשבח, אבל במקרה רגיל של אכבר שנופל לתוך חומץ, אולי זה לא נותן טעם לשבח, ולכן משם אי אפשר להביא ראיה. זאת הערה אחת, ובעצם אין לנו תשובה על זה. הערה שנייה, עד עכשיו דיברנו על זה שאין פי 60 בחומץ או בשחר בשביל לבטל את האכבר, ולכן הדרך היחידה לבטל אותו זה אם נאמר שזה נותן טעם לפגם ושזה מתיר. עכשיו שואלת הגמרא, כמה באמת צריך בשביל לבטל את האכבר מבחינת הכמות? כלומר, האם גם כאן כמו בשאר איסורי התורה צריך פי 60 או שפה יש איזה מספר מיוחד? אז הגמרא מביאה הצעות לשני הכיוונים, כלומר גם לחומר וגם לקולה. לחומרה שהטעם של האכבר הוא מאוד חזק ולכן צריך יותר מ-60, אולי 100, אולי אי אפשר לבטל אותו בכלל. לקולה אולי מספיק כאן 50, אבל המסקנה של הגמרא היא שגם כאן, כמו בשאר איסורי התורה, מספיק לבטל ב-60. אגב, אם כבר הזכרנו את זה, נעיר עוד הערה אחת ובזה נסיים. ברוב איסורי דרבנן באמת צריך 60, אבל מהתורה, במין שאינו במינו באמת צריך 60, במין במינו יש מחלוקת קיצונית, לפי רש"י זה לא בטל בכלל, לפי התוספות לא רק שזה בטל, אלא זה בטל ברוב, ומה שנראה במשנה בעין ג' שזה לא בטל בכלל, זה דווקא ביהי נסך, אבל לא באיסורים רגילים. בזה הגענו למשנה בסמכתת עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו היום. הנושא שלנו היה נותן טעם לפגם, וראינו בעניין הזה שתי סוגיות, סוגיה אחת זה מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון, וסוגיה השנייה לגבי האכבר. בסוגיה הראשונה אמרנו שיש שלוש דעות אפשריות. רמה ראשונה זה הכי מחמיר, שתמיד אסור, אפילו שהאיסור פגם את התערובת כבר בהתחלה של התערובת. רמה ב' זה שאם הוא פגם בהתחלה מותר, ורק אם הוא פגם בהמשך, אז אסור. רמה ג' זה שתמיד מותר, אפילו שהוא רק פגם בהמשך. אלה שלושת הרמות. ראינו שיש מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון, כשרבי מאיר מחמיר ורבי שמעון מקל, והתלבטנו איפה להציב את רבי מאיר ורבי שמעון בתוך שלושת הדעות, כלומר אם רבי מאיר באלף ורבי שמעון בבית או בגימל, או שרבי מאיר בבית ורבי שמעון בגימל. ובעניין הזה ראינו שתי דעות בהם הוראים, הוא לא מקל ואומר שרבי מאיר בבית ורבי שמעון בגימל, כלומר אף אחד לא אוסר כשזה פגם בהתחלה, ורבי יוחנן מחמיר ואומר שרבי מאיר מחמיר גם שזה פגם בהתחלה, כלומר רבי מאיר באלף, ולגבי רבי שמעון התלבטנו האם הוא בבית או בגימל. אז שוב, לפי אולה זה בית וגימל, ולפי רבי יוחנן זה א', ואז או בית או גימל. אחרי זה ניסינו להביא ראיות מהתנאים לטובת רבי יוחנן, כלומר שרבי מאיר הוא באלף. הבאנו שתי ראיות לכאורה שרבי מאיר אוסר גם כשזה פגע מיד, אבל את שתיהם דחינו. בסוף הבאנו ראיה שלישית שלפי הברור שרבי שמעון הוא לא בגימל, ממילא אין ברירה אלא לומר שרבי מאיר באלף ורבי שמעון בבית. זה היה לגבי הסוגיה הראשונה. בסוגיה השנייה דיברנו על עכבר שנפל לשחר, שלמרות שלכאורה זה נותן טעם לפגם, רב אסר את השחר. בזה ראינו שני כיוונים להסביר את זה. התלמידי רב ששת רצו לומר שלפי רב נותן טעם לפגם אסור, כמו רבי מאיר, אבל הכיוון השני הוא שגם רב מסכים שנותן טעם לפגם מותר, ובכל זאת כאן הוא אסר. למה הוא אסר? בזה יש שני הסברים. רב ששת אמר כי יש חידוש מיוחד בעכבר שלמרות שזה פגום וזה מאוס, זה עדיין אסור. ורב אמר שהעכבר בכלל לא פוגם אלא משביח, ולכן רב אסר כל טוב.